בתואר שלהם? נחמד. כל כך הרבה מחנן. כאילו עכשיו זה רק הכיתה שלנו. חוץ מזה, בסדר.
לא בדיוק.
מה אתה מדבר? חצי מהכיתה לא נמצאת.
חצי מה... בשלווה זה שלושה.
בוא נעשה לנו בערך הכירה. לא, דיאל, זה לא אשמח, אתה בסדר, יום. תמיד אתה יודע, זה שמורה מאחר מגיע לכיתה, רואה שלושה חבר'ה. אתה מתחיל לצוק עליהם. מה זה החוצפה הזאת? איך רק שלושה חבר'ה נמצאים פה? אתם לא מתביישים? טוב, תודה רבה, יאללה. בסדר. לא, סתם, אני פשוט מרוצה כשתיאוריות שלי מוכיחות את עצמם. איפה היינו? לא, 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 עכשיו ב-60, עכשיו ב-60, כן. טוב, בסדר. עכשיו, עד עכשיו דיברנו על זה שנישואים הם ברית. נישואים הם ברית, ושזה אומר גם, קודם כל, גם קשר הדדי שבא מרצון הדדי, וגם... גם קשר דדי שבא אומר זה, וגם זה שזה מאפיין חוזה, וגם שני הדברים שמאפיינים ברית מול חוזה, זה א', העובדה שזה, שאותו קשר אופף את האדם ואיננו רק איזו התחייבות נקודתית, ודבר שני זה אותה יציבות. אבל לא דיברנו מה זאת הברית הזו, זאת אומרת יש ברית, אבל מה טיבה של הברית, מה תוכנה של הברית, ופה הרב סולובייצ'יק בניתוחו החד והבהיר, מדבר על שישה פנים של ברית. זאת אומרת שאותו קשר זוגי שדיברנו על מה הוא באופן כללי, יש לו שישה פנים, ופנים מאוד חשובים, דווקא השיעורים הכי חשובים, אבל בסדר, רק הטובים מגיע להם לשמוע. סתם, מה הטיבה של נורמה אתית אמורה להנחות את קהילת הנישואין ואחראית להפיכתה של זו לקהילה של ברית? מוסד הנישואין מוצא את ביטויו באחווה על טבעית אישית בתחושת יחד קיומית. מכל מקום, אם נבקש להעביר במושגים הלכתיים מעשיים את טיבה של קהילת הנישואין של ברית, נגלה שמשמעותה היא בת שישה פנים. הפן הראשון, נישואין של ברית, הרי הם קהילה של הקרבה. שני הצדדים נתבעים למעשה של הקרבה. אין להבין את המונח הקרבה במשמעות העממית והסנטימנטלית בלבד, אלא במשמעות של קטרסיס, בהצביעו על פרישה גופנית מתענוגות שנקל להשיגה. הרעיון המרכזי המשתמע מן ההצהרה החגיגית שבטקס הנישואין הוא המחויבות הנוצרת משני רודפי התענוגות, העני והעתה. איסור הניאוף הוא על פי ההלכה בסיסם של חיי הנישואין. אם יתנה חתן שאין הקידושין אוסרים את הניאוף, פה הוא יורד לאופק, לרמה הלכתית, התנאי בטל ומבוטל. הנישואין משמעם ויתור על חופש הבחירה במה שנוגע לסיפוק תאוות הגוף, כיוון שהיסוד המגונה ביותר שבפעילות המינית מתבטא בביטול אישיותו הייחודית של העתה, בדי פרסונליזציה שלו. הרי שההחלפה המתמדת של שותפים בפעילות זו היא הגורם הגס והדה פרסונלי ביותר. הבלעדיות ביחסים שבינו לבינה מייצגת לפיכך את עיקר טיבו של האתוס המיני. כיבוש היצר רב העוצמה הקורא לחיים של מתירנות מקדש את האחדות המינית. אבל הקטרסיס שבחיי האישות הליבה דהלכה אינו מתמצא רק באיסור על קיום יחסים מחוץ למסגרת הנישואין. תביעתה קשה הרבה יותר. הלכה מטילה את משמעתה גם על תחום היחסים האינטימיים ביותר שבין הבעל לאשתו. כאן הוסחו כללים נוקשים עד מאוד של פרישות המפחיתים ממידה קיצונית את פעילותם הגופנית של בני הזוג. ההלכה עומדת לתקיפות על יישום מלא של כללים אלה, רק הפרישות והמשמעת העצמית מטהרות וגואלות את היצר הפרימיטיבי והגס, הלחץ הביולוגי שבו לא ניכר מותר האדם מן הבהמה. לפני שהוא מביא את הפן השני, שזה קהילה רודפת תענוגות, הבסיס להכל, ההתחלה של הכל, זה הקרבה. דיברנו על זה כבר בפרק ראשון, שכשאני, הרעיון של הקרבה, הוא אומר, א', שאני מתבטא לערכים גדולים ממני, זאת אומרת, שאני מבין שיש כללים שאני מחויב אליהם, וזאת הקרבה. זאת אומרת, ברגע שאני אוכל להסביר את כל ההלכה, רק כי כדאי לך, אפשר להכניס אותה לבקבוק ולזרוק אותה להם. חלק משמעותי מההלכה זה ההבנה הזאת שאני לא מבין הכל. ההבנה שאני לא מבין ואני לא מסכים ואני לא מזדהה, וזה לא נראה לי וזה לא נראה לי הגיוני, וככה זה. וברגע שאני בא ואומר, אני לא עושה כל מה שאני רוצה, אני עושה מה שאני צריך, זאת אמירה ראשונית. אמירה נוספת, לא פחות חשובה, וזה באופן כללי, עוד לפני שירדנו פה לברית, זה באופן כללי, על כל פעולה שאנחנו עושים, קידוש החומר, אכילה, חיים בתוך העולם המודרני. הגישה, עכשיו, דבר שני, זה שברגע שאני עושה כל מה שאני רוצה, זה לא אני, אלא האדם הגס שבי. זה לא האדם האנושי של פרק ב'. אם כל פעם שיש לי חשק לאכול שוקולד, אני אוכל אותו, אז מי שאוכל את השוקולד זה לא עמיחי, זה הגוף הזה שאתם רואים מולכם. ועמיחי מופיע, עדיאל, לא משנה, כן? מופיע, יואב, מופיע ברגע שהוא אומר, את השוקולד הזה אני לא אוכל. למה? כי אכלתי שניצל לפני שעה. אתה לא הולנדי במקרה. את הפיטה הזאת אני לא אוכל, למה? כי לא נטלתי ידיים. את הפיצה הזאת אני לא אוכל, למה? כי אין לה תעודת כשרות. אני אוכל כשאני מחליט לאכול, אני. לא היצרים שלי גורים אותי, אני מקדש את היצרים. עכשיו עוד פעם, תשימו לב. זו נקודה עדינה, דיברנו עליה הרבה, אבל זה חשוב להדגיש את זה. זה לא שאנחנו נלחמים באדם היצרי שבנו. זה לא. אנחנו פשוט מקדשים אותו. אנחנו מקדשים אותו על ידי זה שיש לנו שליטה מלאה עליו. מלאה עליו. כל עוד שהוא בשליטה מלאה, אנחנו מקדשים אותו. ברגע שיש משהו שאנחנו לא בשליטה, שזה לא החלטה של אדם האנושי, אנחנו לא מקדשים אותו. והכל חייב להיות מלווה בשליטה שלנו. ולכן, אדם שבא ומתייחס לעולם, ורק מחפש איך הוא יכול ליהנות מהעולם, ומחפש איך הוא יכול למצוא הצדקות לכל מיני דברים, ולהגיד, הכל בסדר, למה אתם מגבילים אותנו, וכו' וכו' וכו'. ההלכה מגבילה, נקודה. מי שקשה לו עם זה, אנחנו לא נוכל לענות לו בזה שזה לא מגביל. ההלכה מגבילה, היא לא יכולה שלא להגביל. אגב, כל דבר ערכי חייב להגביל. ההלכה מגבילה והקשר הזוגי מגביל. הקשר הזוגי חייב להיות מגביל, וזאת משתי סיבות. הסיבה הראשונה זה שהקשר הזוגי, כן, הוא קשר בין שני אנשים. יש לי חבר שהיה אומר על כל מיני חבר'ה שלא פגשו אף פעם בנות והתחתנו עם הבת הראשונה שהם פגשו, שהם לא התאהבו בנשותיהם אלא במין הנשי, שזאת טענה קצת מקוממת, אבל יש בה הרבה אמת. אומרת, אם אדם למעשה לא פגש מעולם, עוד פעם, זה לא נורא, בעיניי זה לא רע כל כך, כי נסביר עוד מעט למה, אבל ודאי שיש פה משהו בטענה הזאת. זאת אומרת, אם אדם, השאלה עד כמה כשאדם פוגש מישהי, עד כמה הוא מתלהב מהאסתר שבה, ועד כמה הוא מתלהב מהאישה שבה. עכשיו, ברור שחלק מהאסתר שבה זה האישה שבה, אבל הפוך לא. והיכולת שלך להבין שיש פה מישהו אחר חוץ ממך, קשורה לזה שאתה עושה פרסונליזציה שלו, אתה מתייחס לאישיות שלו, זאת אסתר. זאת אסתר. זאת לא רינה, לא חנה, לא דינה, לא זה, זה אסתר. ומה שאתה אוהב באסתר זה את אסתר, לא כל מיני דברים אחרים. כי כל דבר אחר, יש סיפור כזה של ילדים, על ילד שאימא שלו אומרת שהוא הכי חכם בעולם, והכי יפה בעולם, והכי זה, ובגן כמובן כולם כסחים אותו במכות, ילד כפות, ואז כל פעם כשאימא שלו באה לקחת אותו מהגן, הוא יד רץ, כי הוא לא רוצה שהיא תראה את הילדים האחרים שיותר טובים ממנו, עד שבסוף אמא שלו פותחת את הסיפור הזה ומסבירה לו שבשביל האמא הוא הילד הכי חכם והכי מתוק והכי מצחיק והכי שנון והכי מדהים שיש בעולם, ובאמת כך היא חושבת. למה? כי היא לא משווה אותו לאחרים, ואחרים בכלל לא רלוונטיים אליה. היא לא מסתכלת על הילד שלה, היא מסתכלת על הילד שכנים, אני מאוד מקווה כמובן, כן? אבל כשהיא באמת עושה טוב לעצמה ולעולם, היא לא מסתכלת על אחרים, זה בכלל לא מעניין אותה. יש את הילד שלה, הוא הכל. עכשיו, סופרים שפעם שאלו את הרב אבינר, מישהו אמר שיש לו בעיה והוא לא יודע מה לעשות. הוא החליט שהוא חייב למצוא את האישה הכי טובה בעולם, הכי יפה בעולם, והוא לא יודע מה לעשות. אז הרב אבינר אמר לו, אני מצטער אבל אי אפשר, אני כבר תפסתי אותה. האמירה של הרב אבינר, המקום שלה הוא ההבנה הזאת שאתה לא משווה דברים, אתה בודק אותם לגופם, וזה לבנתי דברים אחרים. ההבנה הזאת שאתה מגביל את עצמך לדברים אחרים, זאת אומרת, אתה אוהב את אשתך לא בגלל שהיא באמת אובייקטיבית האישה הכי יפה בעולם, אין סיכוי כזה, בטח לא לאורך שנים. זאת אומרת, גם אם אדם מצא את האישה הכי יפה בעולם ביום שישי בשעה 9, ביום ראשון היא לא תהיה האישה הכי יפה בעולם עבורו, כן? אלא אם כן הוא יתייחס אליה כאדם. אבל בעניין הזה אני עוד רוצה להרחיב אחר כך. מה שחשוב פה זה הבלעדיות הזאת, ופה יש נקודה מאוד משמעותית, וזה שהקשר הזוגי חשוב, הבלעדיות שבו חשובה לא רק בקשר הפיזי אלא גם בקשר הנפשי. קצת דיברנו על זה, אבל חשוב לי להדגיש את הנקודה הזאת כי היא קריטית פה. דיברנו על זה שקשר בין בני זוג הוא לפני הקשר הפיזי קשר נפשי. קשר נפשי מוקם מכל מיני מרכיבים, חלק מהם זה שיתוף אחד של השני, חלק מרכזי מאוד 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 מאוד, שיתוף אחד של השני בחוויות שאתה עובר. זאת אומרת, אם אני יושב ומדבר איתכם על משהו שמטריד אותי, משהו שאני עכשיו מתעסק איתו, איזה פרויקט שאני מתעסק איתו ואני מרגיש שנוהגים כלפיי בצורה לא הוגנת או וכולי, אז אני חולק איתכם את זה. ובמובן מסוים הנפש שלי נקשרת במובן מסוים הנפש שלכם. ככה זה, כל פעם שאדם חולק משהו נפשי שלו, לא מספר אתמול הלכנו מכות לכדורגל, או אתמול חדר אוכל נפתח מאוחר, או ארוחת ערב לא ידעתי אימא, זה לא סיפור של משהו שעבר לנפש שלך. אם הוא מספר איך הרגשתי כשזה קרה ככה, כן, אז הוא חולק את העולם הנפשי שלו עם עוד מישהו, וזה דבר טוב באופן כללי, זה דבר מצוין. במידות כמובן, אני לא מבקש שלא, כן. כן, אבל אם בת הזוג שלכם, אדם אמור לחלוק את כל עולמו הפנימי. ולכן אמרתי לכם, אין זה פלא שאתם יכולים לראות חבר'ה יוצאים ומדברים עם בת הזוג שלהם 5 שעות. אתם שואלים את עצמכם, על מה יש לדבר 5 שעות? והתשובה מאוד פשוטה. מה שעובר עלינו, עכשיו, החדר הזה, זה המון דברים ביחד, אפילו מבחינה נפשית. בסדר? ואת הדברים האלה, כשאני מתאר אותם, ניקח לי הרבה יותר זמן לתאר אותם מאשר הם קרו. כי אני גם לא לגמרי יודע בדיוק מה קרה. קחו איזה פצצה שפוצצה משהו, איזה תהליך מסוים שקרה משהו. כן? החיים שלנו זה לא פטיש שאני דופק, דפקתי מסמר. לא. החיים שלנו הם חיים מאוד מאוד מלאים ומורכבים. וכל פעם שאני פוגש את הזולה, אני רוצה לשתף אותו מה שעובר עליי פה בפנים, אז יש לי המון מה לדבר. המון. כל דבר שקורה אני יכול לתאר אותו. עכשיו זה נכון, ככל שהקשר יותר ראשוני, אז גם יותר קל לדבר על שטויות והבלים. אבל אתה כן, אתה רוצה לשמוע כל פרט ופרט. ואתה באמת יכול לשמוע את זה. אני כאילו, זה גם, לדעתי גם חוזר בעולם. זאת אומרת, אותם הורים שעכשיו נוזפים בבת שלהם, מה היא מדברת כל כך הרבה עם החבר שלה, מה כבר יש לכם לדבר על כל הדברים בעולם, קיבלו את אותה נזיפה מההורים שלהם לפני 20 שנה, ובעזרת השם הנכדה שלהם גם כן תקבל את אותה נזיפה מאמא שלה וכו'. אבל הנקודה פה זה לחלוק את העולם הנפשי, ופה צריך להבין שהעולם הנפשי הזה, כשאתה חולק אותו, זה, אותו אדם שאתה חולק איתו, הוא לא איזה פסיכולוג. אתה בא לפסיכולוג, מבחינתך פסיכולוג הוא חפצה, הוא לא גבר. הוא חייב להיות כזה אגב. איך אני יודע שהוא חפצה? כי זה כמו איזה שפן שאתה מותח אותו. אתה מותח, עברו 30 דקות, טנק, נגמר, אני לא מקשיב לך יותר. מה, באמת לא מעניין אותך? הוא לא יגיד את זה כמובן. אני אגיד, טוב, אני אשמח, נדבר פעם הבאה, אבל הזמן דוחק, אני צריך להיות חפצה של מישהו אחר. אסור לו גם להיות גבר, זה בסדר, זה התפקיד שלו. אבל אנחנו לא מחפשים פסיכולוג, אנחנו מחפשים אדם לחלוק איתו את עולמנו הפנימי. ואם אדם חולק את זה עם כמה וכמה אנשים, אז הוא לא מחפש קשר איזה, הוא פשוט מחפש לקשור את עצמו עם כל מיני דברים. והוא מפספס את אותו קשר מיוחד שאמור להיות עם בן אדם מיוחד. כי אותו קשר ייבנה על השיתוף הזה. ופה צריך מאוד 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 להיזהר, בשתי רמות. א', חבר רווקים מבוגרים, אני מאוד מבין את המצב הזה, אין לי תשובות. אני רק אומר, עובדה, להדעתי זאת עובדה. יכול שאני טועה, אבל זאת, אני משוכנע בעובדה הזאת. אני אומר עוד פעם, אין לי מה להגיד, אבל זו עובדה. אדם שיש לו קשרים ידידותיים עם בנות, יהיה לו הרבה יותר קשה למצוא בת זוג. והסיבה מאוד פשוטה. האדם יש עולם פנימי שהוא רוצה לשתף אותו, מחפש בת זוג לשתף אותה, אבל יש לו כבר, יש לו כמה בנות זוג שהוא משתף אותה. תגידו לי, מה יעשה אדם בודד ואומלל לא יהיה בקשר בכלל לכל הסיפור הזה של הביצה? לא יודע, לא יודע. אני אומר זה המחיר, יכול להיות שזה מחיר בלתי נמנע, אני לא יודע. יכול להיות שהוא מכניס את עצמו לתסבוכת שלא יצא ממנה לעולם, אני באמת לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע, אני לא מתיימר לדעת, לא הייתי במקום הזה, אני לא יודע. אבל אני ראיתי בימי חלדי כל כך הרבה דוגמאות של זה שכשאדם יש לו קשר עם הרבה, אין לו קשר עם אחת. וזה קשור למה שאומר פה. אדם צריך להבין שברית זה הקרבה. הקרבה ברמה הפיזית של הקשר הפיזי, והקרבה בקטע הנפשי. העולם הפנימי שלך, אתה תחלוק אותו עם בת זוג אחת. עכשיו עוד פעם, אם יש משהו מיוחד, אני לא יודע, אני מניח שנתקלתם בתנועת הנוער או בכל מיני קשרים, שהיה לכם איזה קשרים עם בנות לרובכם לפחות, רובכם המכריע אני מניח, ואני מניח שאתם יודעים שכשאתה מדבר עם בת על משהו מסוים, זה לא כמו שאתה מדבר עם בן על הדבר הזה. עזבו משחקים, עזבו זה, שיחה הכי רצינית עם בת, על איפה תהיה הפעולה, או על מה קרה עם הקומונרית, או על לא משנה מה, עם אחת המדריכות שאיתכם, לא משנה מה, באיזה הקשר, בשלווה, לא משנה איפה. שלווה, אין לנו לא חשוב איפה, זאת שיחה אחרת. וברוך השם שזאת שיחה אחרת. ברוך השם. ברוך השם. כי זו שיחה שאתם מוצאים שותפות קטנה, פצפונת באותו זמן. עכשיו עוד פעם, זה לא אומר שאדם שמתחתן לו, ודאי אדם לפני חתונה זה טוב שהוא קושר קשרים עם בנות, כי מתוך זה יכול להיות שהוא גם מצד בת הזוג שלו. ואם כבר מדברים על שלווה, אז אני יכול להגיד לכם שלרב יצחק יש אחוזי גן עדן גבוהים מאוד 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 בזכות שלווה. ואני חושב שזה דבר בריא. זה דבר בריא שאדם נפגש עם בנות, מדבר איתם, מעדק את הקשר איתם וכו', ומזה יכול להיווצר היכרות טובה ובריאה וברוך השם. יש לזה אפילו יתרונות על דייטים, כי זה סביבה טבעית וזורמת ולא מלחיצה. יש בזה המון 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 יתרונות. אולי יש כאלה שיש להם יתרונות בדייטים, אני לא יודע, אבל יש לזה המון 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 יתרונות, ועוד פעם גם המציאות פה מורה שהקשרים הטבעיים האלה הרבה פעמים נולדים דברים טובים. אבל צריך לדעת, א', לא לייצר באופן קבוע קשר, וזה דיברתי איתכם עם בת זוג, אם אין לו פוטנציאל לקשר עמוק יותר, כי זה מאלף סיבות, שתי הסיבות המרכזיות, סיבה אחת מאוד חשובה זה שזה ידפוק אתכם, בקושי שלכם למצוא בת זוג, סיבה שנייה הרבה יותר, הרבה 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 יותר משמעותית, זה ידפוק אותה. וזה לגבי המקדמיות. וגם אחר כך צריך להבין את זה. ופה אמרתי, אני חושב שדיברתי איתכם נכון על קשר חברי וקשר אישי. שיחה אישית ושיחה חברית. לא דיברתי. זוכר הכל אסף, מזל שמישהו פה זוכר. דיברתי על זה שצריך להבחין בעיניי בין שיחה חברית ובין שיחה אישית. שיחה חברית אפשר לנהל עם כל אדם בעולם, שהיא שיחה שלא יוצא ממנה עולם פנימי נפשי, זו שיחה, רוב השיחות שאנחנו מנהלים הם כאלה. שיחה אישית זה שיחה שבה אתה חולק עולם פנימי. בעיניי, קריטריון מאוד מאוד טוב להבחנה הזאת, זה השאלה האם היית מנהל את אותה שיחה, גם היו פה עוד ארבעה אנשים. זאת אומרת, שיחה חברית, גם אתה עכשיו מנהל, זה לא היה אכפת לך שיקשיבו לשיחה הזאת. שיחה אישית זה שיחה מסוימת שאתה מוציא, זה משהו פנימי שלך, ולא היית עושה את זה, אם היו פה עוד ארבעה אנשים. עכשיו זה קריטריון טוב, אני חושב שזה קריטריון גם בריא. זאת אומרת, אני חושב שבחברה כמו שלנו, שחיה, אולי צריך פעם לדבר על זה שיעור. אמרתי לך שאני אדבר על זה שיעור, חברה מעורבת, לא? לא אמרתי? תזכיר לי, בלי נדר. עכשיו, שאנחנו חיים בחברה מעורבת, שלפעמים זה מצחיק, כי יש דיונים מוצדקים מאוד על נושא של חברה מעורבת בתנועות נוער. אבל, ואני חושב שיש סיבות לתנועות נוער, לפה ולשם וכו', אבל אחד הדברים בעיניי האבסורדים ביותר זה שיושבים בוועדת חינוך של היישוב אמהות ואבות, לא אמהות ואבות, כאילו לא אותם בני זוג, ודנים בצורה מאוד איזה האם זה בסדר שמותר לבנים ובנות לשבת ביחד בסניף ולעשות פעולה מעורבת, ושזה לא טוב. לפעמים צריך להסביר את זה. לפעמים דיברתי עם מזכ"ל תנועת נוער אחד שאמר לי שופר משתגע, הוא בא לדבר בפני קבוצה כזאת, הוא לא, מה זה יכול להיות? בנים ובנות ביחד, מה זה לא בסדר, חייבת להיות הפרדה. כמעט שאלתם, רגע, אז למה אתם פה לא עושים הפרדה? עכשיו עוד פעם, יש הבדל, יש הבדל. בתנועת נוער יש יותר יצריות, יותר זה. מצד שני יש גם יותר, אגב, תדעו לכם, יש גם קשיים הפוכים. ועדת חינוך זה אנשים נשואים שאסור להם לפתח קשרים אישיים עם מישהי שלא בת הזוג שלהם. בניגוד לתנועת נוער שבו זה לא רק שזה בסדר, בגילאים מסוימים זה אפילו רצוי. אז כמובן שיש גם שיקולים, יש שיקולים, אני עוד פעם צריך כל דבר לבדוק, אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה. זה ודאי שונה, ועדת חינוך ודאי שונה מתנועת נוער, ששונה מבית ספר, שונה מכל מיני מקומות אחרים. אבל המציאות כמו שאנחנו חיים, שהמציאות היא מציאות מעורבת. ואני לא מכיר מקום עבודה אחד שאין בו גברים ונשים שעובדים ביחד? אני לא מכיר. אין מקום עבודה כזה. ברור שהמצב הוא, או שאתה, מה שעה עכשיו?
11.
דעתי, פשוט, שהמצב הוא אחד משניים. או ש... או שהמציאות היא שלא מדברים עם בנות, ואז יוצר מתח נפשי ומינימיות לא נכון, לא ראוי, ומביא גם לפגיעה. זאת אומרת, אם מנהל מסוים, המזכירה שלו חוזרת משבת חתן של הבן שלה, הוא לא שואל אותה איך היה, זה לא אנושי. זה לא, אי אפשר לדבר לך. זאת אומרת, חייב להיות דיבור אנושי והתעניינות. אדם לא יכול לעבור ליד אדם שעובד איתו ולא להתעניין בדברים בסיסיים ולא לשמוע מה שלמה, ואם הבן שלו היה חולה להתעניין מה קרה, ואם יצא באמצע עבודה אתמול לשאול מה קרה לבן שלה וכו' וכו'. זה התנהגות לא אנושית מצד אחד. מצד שני צריך להיזהר פה, ופה אני חושב שהקריטריון מאוד ברור. שיחות חבריות זה משהו אחד, שיחות אישיות זה משהו שלא במקומו. העוצמה הזאת של הבלעדיות הזאת נותנת המון 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 כוח. ופה הוא דיבר, עד עכשיו דיברנו על אופן כללי, אבל הוא מדבר גם על הקטע המיני כמובן, הקטע הפיזי, החיבור הפיזי שהוא החלק המעוגן יותר של הקשר בין בני הזוג, הוא חייב עוד יותר קדושה. ולכן הקדושה שלו זה לא רק הבלעדיות, שבבלעדיות יש גם בלעדיות מכל קשר שהוא, כל קשר אישי שהוא. הקשר הפיזי חייב לבוא גם תוך כדי קדושה. זאת אומרת, כדי לדאוג שהקשר הפיזי בין בני הזוג יהיה באמת קשר של חיבור ולא קשר של תאוות יצרים, הם צריכים לשלוט בו ולא לשלוט בהם. ולכן איזונים מסוימים שבהם הם לא עושים את זה, וזה גורם להם לזה שהקשר הפיזי שלהם, זה עוזר להם ומעודד אותם, וזה זה שהקשר ביניהם יהיה זה. ועכשיו תשימו לב, דיברנו עכשיו הרצאה שלמה 20 דקות על כל העניין הזה. לכל מה שדיברנו עכשיו זה מרכיב של הברית. זה לא רק שבא חתן לשאול את הרב, תגיד לי מה לגבי נישואין, הוא אומר לו את זה. לא, זה מרכיב בסיסי של הברית הזאת. הברית שבינינו, שאנחנו מקריבים אחד והשני, אנחנו מקריבים ומיעדים, נועדנו זה לזה, זה לזה. את, רק את, ואף אחד חוץ ממך. לא אומר, עוד פעם, ברמה הזאת של זה, אם יש לאדם פיתויים וזה בסדר, אבל הוא יודע שהם נועדו אחד לשני, וגם אם יש לו פיתויים, וגם יש לו רצונות, וגם יש לו מאוד רצון לעשות, לדבר, לעשות, הוא לא משנה, הוא בא ומגביל את עצמו. זאת הברית שלהם, והברית שלה זה שהיא מגבילה אותה. זה השלב הראשון. בתוך השלב הזה אפשר להגיד לפן השני. תודה רבה.